רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו 10 לאפריל, ואתם, כמו תמיד, בימי רביעי, אתם על התוכנית כי אני חייל ברדיו סול, תחנת הרדיו האינטרנטית שלכם. אני עורך הדין אולי שוורץ, ואני שמחה לפתוח איתכם עוד תוכנית. היום תהיה איתי באולפן חיילת שסיפור החיים שלה שזור בעצם בסיפור חיי המדינה, חיילת שהיא מצד אחד עולה חדשה, מצד שני הכי צברית בעולם, שזורה פה בכל העשייה של המדינה, כמובן בהיבטים של הלחימה, ואנחנו תכף נשמע אותה ונקבל הוכחה לכמה אנשים מיוחדים חיים במדינה שלנו, ועד כמה האנשים האלה הם הבסיס האמיתי ליכולת שלנו לשרוד כאן ולהצליח גם לבנות וגם לשקם את כל מה ש דרוש כאן לשיקום, ואת כל מה שעוד יידרש כאן לשקם. אבל לפני הכל, כמו תמיד, אנחנו נתחיל בהולי טיפ, אז נשמע את הג'ינגל ואז ההולי טיפ. בבקשה.
עכשיו, הולי טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
כן, אז ההולי טיפ שלנו היום מכוון לכל מי שהוא חייל ויש לו דיון בבית הדין הצבאי, וכמובן בני המשפחות. כל האנשים שמגיעים לבתי הדין הצבאיים ונוכחים בדיונים, ואחרי שהם יוצאים מהדיון, לא תמיד זוכרים או לא תמיד חושבים שזה חשוב לקחת העתק מהפרוטוקול. אומרים לי, מה, אבל אני הייתי שם, למה זה חשוב? אז קודם כל זה חשוב כדי שיהיה לכם תעוד מה היה בדיון. שנית, זה חשוב כי לפעמים יש ניואנסים שקשה מאוד לזכור אותם או לא שמים לב אליהם במהלך הדיון וגם לא חושבים אולי שהם חשובים. ולכן כשיש לכם מסמך כתוב מול העיניים, תמיד אתם יכולים לחזור למסמך הזה ולראות מה היה בו, מה נכתב, מה לא נכתב. שלישית, וזה הכי חשוב, לפעמים אתם רוצים לקבל חוות דעת נוספת, להתייעץ עם איש מקצוע, ואז הרבה פעמים אני מוצאת את עצמי שכשפונים אליי, אני מבקשת לקבל את הפרוטוקול, לקרוא בעצמי מה היה שם. ואז הרבה פעמים התשובה היא, אוי, אבל אין לי פרוטוקול. אז חשוב, הייתם בדיון? קבלו העתק מהפרוטוקול, זאת זכותכם, ולכן כדאי שתממשו אותה, זה בטוח יעזור לכם בהמשך. אז עד כאן בעניין הזה, וכמו שאמרתי, אני רוצה ושמחה מאוד להכיר לכם את האורחת שלי להיום, סמל שרה מאיזה פרטי, מקית בחטיבת החילוץ של פיקוד העורף. שרה, צהריים טובים. שרה, את שומעת אותנו?
היי.
היי שרה, תודה שהצטרפת אלינו, מה שלומך?
בסדר, מה איתך?
בסדר גמור, אני ממש מתרגשת לפגוש אותך, וככה שאת מצטרפת אלינו. אז קודם כל, את סמלת, שזה אומר שאת כבר בדרגה פיקודית, ואמרתי שאת מקית בחטיבת החילוץ, נכון?
נכון.
אז בואי תספרי לנו קצת מה זה אומר להיות מקית בחטיבת החילוץ. תספרי לנו קצת על ה... מסלול שעברת?
אוקיי, אז בעצם התגייסתי לפני שנה, במרץ 23,
אוקיי.
לחטיבת החילוץ והדרכה.
אוקיי.
עכשיו חצי שנה, טירונות, אימון מתקדם, מסכמת בסוף, ואז יצאתי קורס מעקים, הקצה אפס.
שמה זה אומר הקצה אפס? בואי תגידי לנו, תסבירי לנו קצת, כי זה לא ברור.
אז... מה שזה אומר, שיש לך שלוש אופציות לצאת קורס מעקים, הקצה אפס, שזה ממש אחרי ההכשרה, ישר שאת מסיימת ההכשרה, אימון מתקדם, וישר את יוצאת לקורס מעקים.
זה אומר שבעצם, זה אומר שבעצם יצאת בהזדמנות הראשונה שהייתה לך.
בדיוק. ישר הציעו לי, יצאתי.
אוקיי. אני רוצה רגע אחד... סיפרנו ממש ככה על קצה המזלג על השירות הצבאי שלך, ואנחנו תכף נדבר עליו עוד. אני רוצה רגע אחד שנדבר קצת אחורנית, נלך קצת אחורנית. אז את עלית מצרפת, נכון?
נכון.
אוקיי, עלית לפני 8 שנים?
כן, בדיוק.
אוקיי. אני רוצה לחזור איתך, את עולה לפני 8 שנים, מה, הייתי ילדה בת 11, משהו כזה?
כן, 10.5.
או 10.5, ואת עולה עם המשפחה.
בדיוק.
בואי תספרי לי קצת, ילדה בת 10.5 כבר לומדת בבית ספר בצרפת, כבר יש לה חברות, זה לא תינוק שככה לוקחים אותו ממקום למקום. מה את מרגישה כשמחליטים לעלות לארץ? מה את יודעת על ישראל בשלב הזה?
אוקיי, אז בעצם זה כבר מפברואר ב-2015.
אוקיי.
ההורים שלי כבר התעניינו לטוס, לעבור מפריז לארץ.
אוקיי.
אנחנו לא, כאילו, הייתי אולי טסה פעם בשנה לארץ. לא באמת היינו, זה לא היה תמיד שהיינו טסים אליה. היה לנו קצת משפחה, אבל לא משפחה שאנחנו ממש מכירים. ותמיד כשהציעו לנו, אני הייתי מאוד נגד.
או, למה?
כי היה לי את כל החברות שלי בפריז, הייתי בצופים, ומה אני קשורה, כאילו, עכשיו להחליף חיים לגמרי. לוקחים אותי שכבר עם השפה, עם החיים, הדעת, שהייתי בבית ספר, בתכלס, עם כל הדת, הכל, לא הייתי בבית ספר דתי יהודי, הייתי בבית ספר ממש לגמרי רגיל.
חילוני, כן.
ופתאום אומרים לו, טוב, את צריכה להתחיל סוג של חיים חדש לגמרי.
לגמרי.
כאילו, את נולדת מחדש.
אז היה לך, אז הייתה התנגדות.
בטח, הייתה התנגדות לגמרי, בעיקר שהמשפחה שלי לא בארץ. המשפחה הקרובה שלי עדיין בפריז. אז כאילו זה לעזוב הכל, ארוחות שישי, חגים, הכל. אין לך, הכל צריך להתחיל מחדש.
וזה קשה.
אני הייתי נגד. אז זה מה שקרה, ואז בעצם לא נעשו באמת. הייתי בת 10, אני לא יכולה עכשיו להישאר בפריז לבד.
את לא מחליטה.
אני לא מחליטה, וזה מה שקרה באוגוסט 2015.
ואז את מגיעה לפה, את מגיעה לפה באוגוסט, ואני מניחה שבספטמבר ישר מתחילה שנת הלימודים, לא?
בדיוק. ממש חודש אחרי.
ואיך את מתחילה, איך את מתחילה שנת לימודים כשאת, אני מניחה, לא יודעת את השפה?
לא. לא ידעתי עברית. ידעתי להגיד כמה מילים, אבל לא ידעתי עכשיו את השפה המדוברת. אז הגעתי לבית ספר, הגעתי ממש, לא ידעתי עברית לגמרי. למזלי, זה היה ב-2015, היה ממש גל ענקי של עולים חדשים שעלו לארץ. אז כן, היו צרפתים איתי שהיו עולים חדשים.
אוקיי.
אבל לגבי השפה, לגבי להתחבר לאנשים, אבל כאילו, ללמוד, לא...
לא ממש הצלחתי ללמוד. כן.
לא, היה לי מאוד קשה. אז השנים הראשונות היו מאוד קשה בבית ספר. כי הייתי גם צריכה ללמוד חומר וגם ללמוד שפה.
מה היה הדבר הכי מוזר כשהגעת לפה?
בואי, ההבדל בין פריז לישראל הוא לגמרי כאילו שונה.
כן.
את לא רגילה לסיים את הבית ספר באחת בצהריים, את לא רגילה לחוגים, את לא רגילה ללמוד בראשון. כל הדברים האלה את לא רגילה בכלל. ואת כאילו, זה סוג של שני הפכים לגמרי. ואת בעצם אומרת, טוב, עכשיו, אני מסיימת באחת בצהריים את הבית ספר, מה אני עושה אחר כך? איזה חוגים אני צריכה ללכת? מה אנשים בגילי עושים? וגם ראיתי עבודה.
עכשיו, מתוך המקום הזה שאת עבודה, איך בעצם את מתחילה למצוא את הדרך שלך?
השנתיים הראשונות היו מאוד קשה, מאוד קשים. לא הצלחתי, הייתי מאוד בישנית, היה לי חברה אחת צרפתייה, שפשוט נשארנו רק שנינו, והיה לי מאוד קשה, עד שיום אחד, פשוט אמא שלי לקחה אותי, אמרה לי, עכשיו את ביתי, היא חייבה אותי ללכת לצופים, לפעולה אחת.
אוקיי.
ומפה זה התחיל כבר להיפתח, כי כל מי שהיה איתי בצופים, היה איתי גם בבית ספר.
אוקיי.
ומפה זה התחיל ממש להיפתח, וזהו, ואז עד לאט התחלתי להתחבר לבנות חדשות, שבעצם דיברו את השפה, אז מאוד, השפה מאוד התפתח לי, בזה שהתחלתי לדבר רק עברי.
ברור.
ומפה לאט לאט התחלתי להתחבר, ובאמת להיכנס לחברה הישראלית.
אז הצופים בעצם זה מה שעזר לך?
כן.
המשכת בצופים?
נשארתי בצופים
עד י"ב,
כן.
נשארת בצופים עד י"ב, וזה גם מה שעזר לך קצת להחליט לאן את רוצה ללכת בצבא?
לא, בכלל לא.
אוקיי, אז בואו נדבר על השלב הזה שאת מגיעה ל-י"א, ל-י"ב, כבר מתחילים לדבר על הצבא. ידעת שאת רוצה להתגייס, או שזה גם היה לך החלטה קשה? איך זה עבד?
לא, בעצם ידעתי מה אחוז שאני רוצה להתגייס, האחים שלי התגייסו.
אוקיי.
היה לי, לא היה לי ספק שאני לא אתגייס בכלל. עכשיו כן, היה את השאלה איפה להתגייס. ותמיד, אני בן אדם שלא יכולה לשבת במשרד, לכתוב ולהמשך את היום, או אפילו לחזור הביתה יום אחרי. הייתי צריכה כאילו שירות שאני אצא מהשירות ואני אגיד, עשיתי משהו משמעותי לגמרי.
כן, זאת אומרת, היה לך מאוד מאוד ברור שאת הולכת להיות בבסיס סגור, זה קודם כל, ושנית, שאת הולכת לעשות משהו משמעותי, אבל עדיין, למה לבחור להיות לוחמת דווקא? כי מה?
בעצם, אני כל הזמן כאילו, תמיד היה לי בעצמי את הצד הזה שבא לי כאילו, תמיד להראות שאני טובה ואני מסוגלת לעשות דברים, שכן יש מצב שלא כולם מסוגלים, ורציתי גם להראות למשפחה שלי שאני מסוגלת לדברים, וגם אמרתי לתאום להתגייס ללוחמה, ואמרתי טוב, אני לא רוצה שהוא יהיה הלוחם היחיד במשפחה,
okay.
יש גם אותי.
את אומרת, לא רצית שאמא ואבא ידאגו רק לא, שידאגו גם לך.
רציתי שגם אני אראה את הצד שגם בנות יכולות להתגייס ללוחמה.
אוקיי.
וגם להראות לעצמי שאני מסוגלת כאילו לעשות מסלול כאילו של לוחמות.
ובואי תספרי לנו קצת באמת על המסלול. מה עובר עלייך שם?
אז בעצם את מתגייסת למסלול של לוחמות ולוחמים, זה יחידה מעורבת.
Okay.
את מתגייסת לשם, יש שלוש מחזורים בשנה,
mm-hmm.
ואת מתחילה בעצם תמכים, שזה רק בנים בצד אחד, בנות בצד שני, ויש לך סוג של הכנה למה שהולך להיות לך בטירונות. אם את לא נהנית, או את חושבת שזה לא בשבילך, יש לך את האופציה אחרי השבועיים של תמכים, לחתום ביטור.
נו, אז הנה, אז אחרי שבועיים, אני מניחה שהשבועיים הראשונים הם לא קלים.
הם לא קלים בכלל.
אז לא עוברת בך המחשבה, רגע, אולי בכל זאת זה לא בשבילי.
בלילה הראשון, אני זוכרת, היינו השכמה בחמש בבוקר.
אוקיי.
Okay. אחרי שכאילו, הייתי משתבית, למרות שהייתי כן במכינה, הייתי משתבית שאף אחד לא אומר לי מתי לקום, מתי להתקלח, מתי לאכול, ואני אומרת לעצמי, למה עשיתי את זה לעצמי? כאילו, עזבו אותי.
מה הייתי צריכה את זה?
מה הייתי צריכה לסבול, כאילו, שנתיים שמונה? לא, אין מצב. ולאט לאט פשוט, עם הזמן גם, מצאתי דברים חדשים בעצמי, דברים שאני מסוגלת, ופשוט ימים אחרי ימים, הרגשתי שאני מסוגלת לדבר כזה, ואני לא רוצה לוותר, אם אני מתחילה משהו, אין מצב שאני מוותרת באמצע.
תגידי, מה גילית חדש בעצמך? זה מעניין.
שיש לי את הצד הזה של החוסן, אני לא ילדה קטנה שתמיד ההורים נטפו, והילדה המפונקת הזאת, שכל מה שהיא רוצה היא מקבלת. יש לי את הצד הזה של הלוחמנות, שכשצריך לרוץ רצים, שצריך להיות ביחד, נהנים ביחד, שצריך לסתום סותמים, ופשוט לאט לאט באמת למדתי את כל הדברים על עצמי, ואמרתי, אין מצב שאני הולכת מפה.
אין מצב שאני מבטרת.
כן, זה אני, ואני מגיעה את עצמי מחדש, וזהו, זה המקום שלי.
תגידי, סיפרת שכשהגעת לבית הספר בתור עולה חדשה, אז מאוד עזר שהיו לך עוד עולים חדשים מצרפת יחד איתך. כמה עולות חדשות היו איתך בטירונות, נגיד, או בשלב המכין?
אצלי בפלוגה לפחות, היינו עולים חדשים, אני אגיד, 10.
וואו, המון.
כן.
וזה עזר לך, או שאת כבר במקום שאת לא צריכה עולים חדשים, כי את כבר לא מרגישה עולה חדשה?
כאילו, כשהגעתי הייתי כבר 7 שנים בצבא.
בארץ.
העברית שלי היה יחסית בסדר. והעולים חדשים היו מאוד עולים חדשים.
פתאום הרגשת כבר לא עולה חדשה.
גג 3 שנים הם היו בארץ.
וואו.
והרגשתי שאני לא קשורה.
באמת?
להם היה את הקושי בשפה. גם לי היה את הקושי. לא ידעתי את כל המילים והדברים שלא הבנתי, אבל להם היה את הקושי לדבר.
זאת אומרת, את כבר ממש מרגישה לא עולה חדשה.
כן, בדיוק. לא רציתי להיכנס לקטגוריה שצריך להסביר לה הכל וצריך לעשות את השיעורים. כן, הייתי בשיעורי עברית, כי עדיין אני צריכה ואני, אין לי עברית מושלם, ואני, תמיד יש לי לאן להשתפר.
ברור.
אבל רציתי שיתנהגו כאילו אני כמו כולם, ובלי, אוי, זאת העולה חדשה שלא מבינה.
זאת אומרת, את אומרת, אחרי 8 שנים, את כבר במקום שבו את לא צריכה עזרה, את לגמרי עצמאית, ואת אפילו מסתכלת על העולים החדשים, ואת אומרת, אני כבר לא שם, שזה מדהים.
בדיוק.
זה מדהים. טוב, שרה, אנחנו נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, נשמע את אושר כהן, מנגן ושר, ואז נחזור לשיחה שלנו, בסדר?
אין בעיה.
יופי, אז נשמע את אושר כהן, מנגן ושר.
אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות. הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות. אשר רצינו בסוף משניסינו להיות, את כל הכישלון הזה, כל התהיות. אלוהים, כמה טעויות. קחי את הכאב שלך, שימי אותו. איזה קווים ואיזה דמותו. וקצת קשה לי לחשוב מה את עושה בלעדיי. אני מסרתי את המכתוב הזה מעליי. היית אהבת חיה. זה מרגיש לי נכון בינינו גם אלוהים. שמח שאת הולכת. אני לא אפיל את עצמי כדי שיהיה לנו טוב. תקליט שבוע, אני מנגל ושר ומנגל ושר גם אם את לא חוזרת. רק מה עושים עם הלב שרק חוזר אלייך שוב ושוב ושוב? אולי הפעם לא נשוב. הם יודעים את הכל כמעט ואין מה לחסוך. אני אחזור להתחלה ואת תלכי עד הסוף. וקצת כואב לי לראות איך את כותבת עליי. נכון אני לא קדוש, רק בן אדם שאולי נתן לך יותר מדי. וזה מרגיש לי נכון בינינו גם אלוהים.
כן, אז שמענו את אושר כהן, מנגן ושר, ואנחנו חוזרות לשיחה שלנו עם שרה מאיזה פרטי. שרה, רציתי לשאול, דיברנו ככה בחצי משפט על אח שלך, סיפרת שגם הוא לוחם, ורציתי לשאול, כשאת מדברת איתו, את מבינה שהקשיים שלו דומים לשלך, שונים משלך, או שבעצם אתם לא מדברים על הקשיים אולי?
אני חושבת שמאז השביעי לאוקטובר לא יותר קשה, כי הוא באמת, בעצם הוא באמת נמצא בלחימה עצמה.
בחזית, כן.
ואני יותר בא בפנים של הצבא, של ההכשרה והכל. ובטח אנחנו מדברים כשבעצם הוא יוצא וכשהוא לא בפנים. אבל כן, יש לנו, לשנינו אני חושבת שיש קושי, אני חושבת שזה קושי לגמרי שונה, אבל הוא לא, הוא בחיים לא ויתר, הוא לא מתלונן, הוא יודע ש, אם הוא יתגייס ליחידת לוחמה, זה בשביל זה, והוא לא יכול כאילו לעזוב הכל, הוא רוצה לשמור על המדינה, ואני מאוד גאה בו שכאילו הוא לא מבטר, ויש לו, גם לא יש לו את הלוחמה הזה, את הזאת בפני, ואין עליו כאילו.
יפה, יפה. אז בואי באמת נדבר, עד עכשיו לא דיברנו על השביעי לאוקטובר, בואי נדבר קצת על, על בוקר השביעי לאוקטובר. כל אחד מאיתנו זוכר בדיוק איפה החדשות האלה תפסו אותו, ואיפה המצב הזה תפס אותו. איפה את היית?
אז אני בעצם סיימתי הכשרה בזיקי שבוע לפני.
וואו.
שבוע לפני את המסע קומטה, ויצאנו לרגילה. רגילה שהייתה אמורה להסתיים ביום ראשון, בשמיני.
כן.
בשמיני לאוקטובר. אז בעצם מה שקרה, בשביעי לאוקטובר הייתי בבית, אני זוכרת, כולנו היינו בבית, היינו אמורים גם, היינו מלא תוכניות כי השעה אמור לחזור לצבא, אני גם הייתי אמורה לחזור לצבא ביום ראשון, אז כזה, לא יותר משפחה, גם אח שלי, השעה הגדול וחבר שלו היה פה, אז באמת אווירה משפחתי, ובעצם בבוקר, זה תפס אותנו במרכז.
התחילו הזקות.
כן. עכשיו, אנחנו לא היינו בצוק איתן. הייתי בפריז בצוק איתן, אז חוץ מהמבצעים שהיו, לא חוויתי את זה.
זה פעם ראשונה שאת חווה מלחמה.
כן, כן היה לי חוויתי הזקות, כי היה קצת מבצעים לפני, אבל לא מה שהיה עכשיו. ואת כאילו...
איך את מתמודדת עם זה?
מהתחלה היה מאוד קשה, כי את אומרת, טוב, בעצם עברת למדינה בשביל כאילו לחיות בשקט, בשביל באמת לחיות מחדש, ותוקפים אותך. כאילו רוצים לקחת המדינה, ורוצים כאילו להעיף אותך. ומה שקרה בשביל אוקטובר זה משהו שלא קרה מזמן.
נכון.
ואת אומרת, כאילו, בעצם, למה אני פה? מה אני עושה פה?
אוקיי, וכמה זמן לוקחת לך השאלה הזאת מה אני עושה פה, עד שאת בעצם נותנת לעצמך תשובה?
עד שאני באמת קולטת שאני חיילת, אני לוחמת, ואם אני פה, כנראה יש סיבה. אם אני יצאתי ללוחמה, כנראה יש סיבה. ואם ההורים שלי החליטו לעזוב את פריז בשביל לעבור לפה, יש סיבה, ואני חושבת שמיד הבנתי שנטו בגלל זה בא לי, רציתי להתגייס ללוחמה, בשביל לשמור על המדינה שלי, בשביל להיות אחידים, בשביל להיות אחד בשביל כולם, ושהתושבים לא יפחדו, שאנחנו נשמור עליהם, מה שלא קרה בשביל אוקטובר. אבל, כן, אני חושבת ש... באותו רגע הבנתי שיש לי את יש לי את התשובה שלי למה אני פה.
קיבלת את התשובה.
לגמרי.
תגידי, בשמיני לאוקטובר כשאת מתייצבת בבסיס, או בשביעי לאוקטובר, אני לא יודעת, מה בעצם משתנה? מה קורה?
קודם כל הבסיס שלי, שהדזיקים, את עוברת הכשרה של חצי שנה בתוך בסיס שבתכלס הוא על הגבול, איזה קילומטר מהגבול, אבל כן, עדיין זה שיש לך, אומרים לך, אתם קילומטר מהגבול, לא באמת מאמינים בפחד הזה.
אי אפשר לחיות עם הפחד, כן.
זה בסיס הכשרה, מי יבוא לפה? כאילו, עברתי הכל שמה, הטירונות, האימון מתקדם, הקושי, הבכי, הצחוקים. ואת אומרת, לפני שבוע הייתי פה, והיום הבסיס, כאילו, מחבלים נכנסו, חצרו אנשים.
זה לא נתפס.
לא, כאילו, זה היה הבית שלי, זה הבית, הייתי יותר בזיקים מאשר בבית שלי. ואת אומרת, וואו, כאילו מפה באמת משהו שזה לא נתפס. ולאט לאט גם כל מה שאת רואה שקורה בכמות הנרצחים והמסיבה וכל הבסיסים שנכבשו, כאילו, יש לך את הבעלת, את ההרגשה הזאת שלמה את לא שם ולמה את לא נלחמת.
כן, זה מה שזה עשה לך, למה אני לא שם ולא נלחמת?
בדיוק.
תגידי, בשמיני לאוקטובר כשאת מתייצבת, איפה את מתייצבת?
בעצם הקפיצו אותי בשביל אוקטובר באזור בצהריים. ג'למש, ג'למש זה באיוש. כי הגדוד שלי ישב שמה.
אוקיי.
בעצם מגיעים, קודם כל לא היינו כלום. לא היינו ציוד, לא היינו משקים, לא היינו כלום ושום דבר. כי היינו, בדיוק סיימנו הכשרה.
כי הייתם בן לבן.
אז החזרנו הכל לבח. והיינו צריכים כאילו ביום ראשון לקבל משקים חדשים, לקבל ציוד חדש, הכל חדש. ובאותו רגע את אומרת, טוב, מה אני עושה? אין לי נשק, אין לי וס, אין לי כלום.
כן.
ובאותו יום מגיעים לג'למה, אני זוכרת מלא על הכבישים, מלא משטרה, ומלא נמרים, את אומרת,
מה קורה פה? בסרט. מרגישה בסרט. כן.
ואז הגענו, נראה לי יום אחרי, חתמנו על נשקים, והתרלנו, ואני זוכרת שבאותו יום, הקפיצו אותנו לרמלה. רמלה זה בסיס עכשיו, זה הבסיס הדרכה של, של החטיבה, איפה שהקורס מקים וקורס קצינים עוברים שם. בעצם, ואת מגיעה לשם, קודם כל, כל הטירונים שהיו בעצם בשביל אוקטובר, שם. ואת מסתכלת עליהם, את אומרת, טוב, הם התגייסו לפני חודש, והיום הם כאילו מחבלים, חצרו את המפקדים שלהם, את כל הסגל שלהם, את חברים שלהם, והם פה, וכאילו, שום דבר לא נתפס.
פתאום הכל מתערער, המקום שעברת בו את כל השירות הצבאי שלך עד אותה נקודה כבר לא קיים, בטח לא בצורה שאת מכירה אותו, פתאום יש טירונים, פתאום את מרגישה ככה קצת תלושה, קצת בסרט, כמו שאת אומרת.
בדיוק.
איך עוברת עלייך החצי שנה האחרונה מאז השביעי לאוקטובר בצבא?
אז בעצם קודם כל קשה, כי זה כל יום את קמה לעוד אותך פרסום, וכל יום את רואה שהמלחמה לא נגמרת והחטופים לא חוזרים. אבל מבחינת השירות אני התקדמתי, והתחלתי קורס מקים, 3 חודשים סיימתי אותו, ובעצם שובצתי להיות מקית במרץ 24 של טירונים.
אז בעצם את עכשיו, קודם כל, אני מבינה שהמלחמה לא שינתה את התוכניות שלך, אלא להפך. זאת אומרת, אמרת, אני אהיה מקית, ואכן יצאת לקורס מקים, וסיימת אותו. ועכשיו בעצם התחלת בתור מקית, שזה את מפקדת עכשיו על טירונים. איך ההרגשה בתור עולה חדשה?
אז הטירונים התגייסו לפני שבוע.
וואו.
אז אני כבר שבוע בתפקיד. זה משהו חדש לגמרי. עד שאת לא מגיעה לתפקיד ואת לא מגיעה למסגרת, אף אחד לא יכול להבין.
מרגש? מרגש אותך פתאום להיות מפקדת בצבא כשרק לפני 8 שנים הגעת לפה?
זה מרגש כי לפני שנה הייתי במקום הטירוניות האלה. אני הייתי במקום שלהם, ואני סבלתי במקום שלהם, אני רצתי, והיום את אומרת, את בצד השני. וכאילו, בצד אחד, זה מוזר, כי את אומרת, טוב, אני כולה שנה בצבא, מי אני בכלל, כאילו. אבל בצד שני, יש לך.
יש לך המון אחריות.
בצד השני, יש לי 14 חיילות שסומכות עליי,
נכון.
ועל כל דבר הן באות ומדברות איתי, ההורים שלהם פשוט נותנים לי את האחריות עליהם, וזה לא אחת קטנה. כל יום קשה ומאוד חם, אנחנו בבסיס חם ממש, ובנות לא רגילות לזה. ואת בעצם, וגם את בקושי עם שעות שינה, גם צריכה, את בעצם צריכה לחכות שכולם יסיימו, ואז את אולי תוכלי כאילו להתחיל.
את הולכת לישון אחרונה.
בדיוק.
תגידי, בימים האלה שיש עלייך המון אחריות, ויש מלחמה, וכמו שאמרנו, המצב במדינה הוא לא פשוט, יוצא לך מדי פעם לחשוב על החיים שמה בפריז, שאולי יהיו יותר נוחים, ואולי יהיו יותר משוחררים, ויותר כיפיים. יוצא לך לחשוב על זה?
ברור, כאילו, קודם כל יוצא לי לחשוב על המשפחה שלי, על החברים שלי שעדיין בפריז, ואני חושבת שהם, קודם כל, כרגע, לחיות בפריז כתוך יהודי, זה לא קל.
זה לא יותר קל,
את אומרת. מכל מה ששומעים שהם לא בהכר מקבלים את ה... כאילו, הם לא בהכר מקבלים את היהודים, הם לא בעד הארץ.
נכון.
ולהגיד שזה היה המדינה שלך, שמה נולדת. וזה הרגשה שהם לא מקבלים אותך. וזה קשה, ואני חושבת ש... לא הייתי רוצה לחיות שמה באותו רגע.
את אומרת, עם כל הקושי של מלחמה פה, ושל אי-וודאות, ושל חטופים, ושל כל הצרות שבאמת יש לנו כאן, את עדיין לא היית חוזרת לפריז כרגע.
בדיוק. אני חושבת שלהיות פה זה זכות, לחיות בארץ ולהילחם על המדינה שלך זה זכות, ועוד בתור יהודיה, ובואו בתור לוחמת, מפקדת, שמכשירה את הלוחמים הבאים שכנראה יהיו במלחמה הזאת.
מדהים. מדהים.
את אומרת, כאילו, הלוחמים הבאים שכנראה יהיו במלחמה, אני חושבת, בצפון זה הלוחמים שיש לך מולך, שקמות מולך, שמדברות איתך.
ואת אחראית עליהם.
ואני אחראית עליהם, אני אחראית להכשיר אותם. אני אחראית על זה שהם יהיו את הלוחמות הכי טובות, עם החוסן הכי טוב, וזה לא תמיד קל, אבל זה זכות, ואין רגע שאני מתחרטת או על משהו, מהשירות או מהחיים הכללי.
יפה. אנחנו נשמע את עדן חסון, צוחקת ובוכה, ואז נדבר קצת על העזרה שלך, מהמקום שלך. איך נקרא לזה? למודעות הלאומית למה שקורה בעצם על השליחות שאת רואה בעצמך. אז עדן חסון צוחקת ובוכה.
בלילה כל המחשבות שלך תמיד יוצאות ואת אומרת שקר לך ואז חם לך הלב הזה עובד אצלך שעות נוספות עכשיו הרוח קרה ואת עושה מדורה לשרוף את מה שהיה מהמיטה לתקרה ואת צוחקת ובוכה צוחקת ובוכה ושוב אורות אדומים ופרצופים מוכרים ואת כאילו מחייכת הכל אצלך טוב אבל בראש שלך עולם שלא נגמר הבלגן תמיד את מאוחר לאן הרוח נושבת את הולכת למצוא נחמה בקוסות על הבר העיר הזאת עזבה אותך מזמן ולא אחד לא מכאן לאן הרוח נושבת את הולכת שתתבוע הכל נהיה לך מר נהיה לך מר אז יורד הלילה שוב בלילה הלב דופק חזק לאל גל עושה סיבוב, פעם למעלה, פעם למטה ועוד סיגריה, עשן לבן, בגדים יפים, היין טוב אוכלים היום סרטים, מעורבבים עם חסה אורות אדומים, פרצופים מוכרים ואת כאילו מחייכת, שלא יראו על הפנים תמיד שומרת בסוד הכל בלגן תמיד את מאוחר לן הרוח נושבת את הולכת למצוא נחמה בכוסות על האתר העיר הזאת עזבה אותך מזמן כבר לא רוצים בית אף אחד לא מכאן לן הרוח נושבת את הולכת כשתתפוע הכל היא הלחמה היא הלחמה
עדן חסון צוחקת ובוכה ואנחנו חוזרות לחלק האחרון של השיחה שלנו שרה הזמן רץ לנו אני רוצה לדבר איתך קצת על הקשר שלך ושל המשפחה עם הקהילה בפריז אתם בקשר איתם נכון?
כן
ואיך בעצם מתקיים הקשר הזה מאז המלחמה אמרת שהרחוב בפריז פחות מחבב אותנו, היהודים. איך הקשר עם הקהילה?
בעצם קיבלנו מלא תמיכות, מה זה שביל אוקטובר, מלא תרומות, מלא הודעות, אבל כאילו, יש לה תמיד את הסוג של כעס הזה שאומר שהם לא פה איתך, כאילו, הם נשארים בפריז, וכן, הם עליהם תומכים בנו והכל, אבל הם לא פה. ואם הארץ, אם פריז לא מקבל אותנו, אז אין סיבה שנשאר שם. אין סיבה שנשאר במדינה שלא מקבלת את מה שנלחמים בשבילה.
כן, זאת אומרת, למרות שנגיד, את אומרת, שלחו תרומות, אז למרות ששולחים כסף ומביעים אמפתיה, את אומרת... זה לא מספיק. אתם לא פה?
כן. כאילו, היום אנחנו צריכים את כולם בשביל להילחם. לא רק את הלוחמים שיכנסו וילחמו, אנחנו צריכים את כולם בשביל להראות שאנחנו יותר חזקים מכולם, ולמרות שרוב המדינות לא תומכות בנו, אנחנו עם חזק, ואנחנו נשאר עם חזק. והיום ברור, יש לנו תמיכה מכל היהודים, מכל הארץ, מכל המדינות, אבל צריך אותם פה. זה שהם תומכים אותך מהמדינה אחרת, הם לא פה. ומה שאנחנו עוברים בחצי שנה האחרונה הוא קשה מאוד. מלא משפחות איבדו את הילדים שלהם או מישהו במשפחה שלהם. אני איבדתי שתי חברים מאוד טובים, ואת אומרת, זה טוב שהם פה בשבילך, אבל את רוצה אותם פה, איתך ועדך.
תגידי, אבל שרה, לפעמים אני חושבת שאולי דווקא אל מול האובדן, שני החברים למשל שהזכרת, את לא אומרת, אולי אם לא הייתי פה, אז לא הייתי מתמודדת עם הקושי הזה, לאבד חבר או שני חברים בגיל 19, זה משהו מאוד מאוד קשה. את לא אומרת לעצמך, למה אני צריכה את הקושי הזה?
ברור, היום, אם עכשיו הייתי בפריז ולא הייתי עוברת לארץ, למרות שכל העובדות, כאילו כל מי שנהרג הוא נפל מאוד קשה, אני חושבת שזה לא היה פה, כאילו זה לא היה נוגע לי בלב, כמו שזה נוגע לי בלב היום. לאבד שתי חברים טובים בגיל 19, זה משהו שגם אף אחד מכין אותך. לא מכינים אותך לאבד שתי חברים שבגילך. לא מכינים אותך לזה שאנשים רוצים להרוג אותך ורוצים שפשוט תעוף עם המדינה שלך. ואני חושבת, קודם כל, אני מאוד מודה להורים שלי על זה שלא ויתרו, לא ויתרו על זה שעברנו לארץ. ולמרות שכן, כאילו, זה לא קל, וכל יום אתה צריך לקום בידיעה ש... כולם מכירים מישהו שנפל, או כולם מכירים מישהו שעדיין בקרב, ואת פשוט צריכה להיות מוכנה לכל עדכון שיכול לקבל, או לכל מלחמה שיכול להתפרט, או כל דבר. ובשביל אוקטובר לא היינו מוכנים, אבל אני חושבת שהיום אנחנו מוכנים, ומוכנים לכל, שזה לאבד עוד חבר, או להילחם מולו, או להראות מי באמת אנחנו.
כן. אני מבינה, שרה, שגם התגייסת לטובת ההסברה. אני מבינה שאת הולכת להיות סוג של שגרירה שלנו. בואי תספרי לנו על זה קצת, שזה לגמרי מדהים.
כן, לפני, נראה לי חודש וחצי, המפקד פוגש לי שלחה לי הודעה, בזה שאני מיועדת, לצאת למשלחת ביום הזיכרון ויום העצמאות.
לצאת למשלחת לאן?
לפריז.
אוקיי.
ובעצם, אתה אומר, טוב, זה היום הזיכרון הראשון שלי בארץ, וגם בתור מלחמה, בתור מפקדת, ואת לא תהיה פה.
יום, ראשון, יום זיכרון ראשון במדים.
כן. ובצד שני, את גם אומרת לעצמך, אבל לבוא על מדים למדינה אחרת, שזה המדינה שלך, כאילו המדינה איפה שנולדת, את יכולה להעביר את זה ולהעביר את כל מה שחווית מהשביעי לאוקטובר, או לספר על חברים שלך שנפלו, זה זכות. וזה זכות שלא יחזור. זה אופציה שלא יחזור. וישר כאילו, היה לי זמן לחשוב, כי יש לי חיילות ואני מפקדת, ואני לא פתאום יכול לעזוב אותם.
Okay.
אבל גם בתור תושבת ובתור ישראלית, היית הזכות הזה לבוא וכאילו לייצג את החטיבה שלי, לייצג את הארץ שלי, וישר אמרתי, כאילו, כן. בעצם הייתי צריכה לעבור מיונים.
אוקיי.
Okay. עברתי מיונים, וישר התקבלתי.
כשבעצם את אמורה, המסע ההסברה הזה, הוא מה בקהילות יהודיות, או דווקא אצל לא יהודים בצרפת? איפה זה אמור להיות?
לא, זה לגמרי בקהילות יהודיות, לא שולחים אותנו ל... קהילות לא יהודיות, כי הביטחון והכל, אבל כן, לגמרי זה בקהילות יהודיות, בבתי כנסת,
כשהמטרה של המשלחת היא מה? בעצם שיראו חיילים שעשו עלייה, או מה?
לא, זה עולים כאילו, כן ולא, אבל זה יותר להעביר את מה שקרה לך בשביל אוקטובר, ולהעביר את הסיפורים שלך, את הסיפורים של חברים שלך שנפלו, את מה שאנחנו שורדים, מה שאנחנו חווים, כי זה קל להסתכל על מה שקורה בטלוויזיה או מה שקורה באינטרנט, אבל את לא חווה את זה. ובעיניי לשמוע מישהו שבאמת חווה את זה, יותר מעניין מלהסתכל בטלוויזיה ולשמוע או להקשיב.
ברור, ברור. לראות את הדברים מול העיניים ולשמוע את האנשים שהיו שם, זה לגמרי אחרת.
בדיוק.
עכשיו, אני מבינה ממך שזאת משלחת שאת את בעצם נוסעת במדים, את נוסעת בתור חיילת. אני מניחה
בדיוק.
שזאת הזדמנות חד פעמית לנסוע במדים ולחזור למקום שבו גדלת במדים.
בדיוק, כאילו לבוא על מדהים למדינה שנולדתי פה ולהראות את פשוט הגאווה שלי, זה משהו שהוא באמת לגמרי, כאילו משהו מטורף. עכשיו, לפני כמה ימים, פריז הותקן שהם לא בהכרח מקבלים את החיילים עם אזרחות שנייה.
אוקיי.
שאזרחות צרפתית. הם לא מקבלים אותם. ובעצם מה שקרה, שכרגע הותקנו לי, שלפריז יהיה יותר קשה למצוא, לטוס.
הבנתי.
בעצם הם לא, הם לא מוכנים לקבל חיילים לוחמים עם אזרחות צרפתית שישתתף במלחמה.
הבנתי. אז בעצם יכול להיות שלא תפגשי, נגיד, את החברים והחברות שלך שעזבת שם?
אז בינתיים מנסים לראות אם אני יכולה אולי לנסוע לקהילה כן יהודית, עדיין הרבה מדינה אחרת.
אוקיי.
בעצם בפריז לא, כרגע לא מוכנים לקבל, כאילו, הם לא רוצים לקחת סיכון הזה.
כן.
כאילו, יסיעו אותנו ויקרה לנו משהו שמה.
כן, רוצים לשמור עליכם. למרות,
כאילו, מבחינת ביטחונית היה הכל, אבל עדיין זה לשלוח לוחמים למדינה שלא בערך מקבל ותומך בך.
ברור. שרה, אנחנו ממש מתקרבות לסיום התוכנית. אני רוצה שתנסי להגיד לי, מה הדבר המרכזי שהשתנה בך, לא מלפני 8 שנים, כי אז כבר, זה ברור, היית ילדה, מלפני שנה. מה הדבר המרכזי שאת אומרת, פעם לפני שנה הייתי ככה, והנה היום אחרי שנה, אני אחרת. מה הדבר הכי גדול שאת אומרת השתנה בך?
אני חושבת, איך נגיד את זה, הראייה שלי לדברים, כאילו, עכשיו כשהתגייסתי, מי ציפה שיהיה לי מלחמה? מי ציפה שאני אתגייס ושנה אחרי יתחיל מלחמה? כן. ואני חושבת שהיום אני כבר מסתכלת על אותם דברים, אבל לגמרי בצורה אחרת. אני לוקחת את הדברים יותר, כאילו, קודם כל כאילו, יותר
בבגרות.
כן. בבגרות ויותר באמת מבינה את המצב. ואני יודעת, ויש לי, כאילו, היום יש לי את כל השאלות ששאלתי את עצמי בשנה האחרונה שלי, יש לי את התשובות האלה.
וואו.
היום אני יודעת למה אני פה, ולמה הגיעתי לוחמה, ולמה עברתי לארץ, ואני יודעת שהמלחמה הזאת, למרות שהיא מאוד קשה והיא לא נגמרת, היא שינתה אותי לטובה, בזה ש... על כל דבר אני כבר לא עושה אותו בחצי כוח. אני עושה אותו במאה כוח, כי בעצם, אם אני לא עושה אותו במאה כוח, מי יעשה את זה? אתה כבר כאילו, זה אתה עם עצמך.
יפה.
היום, זהו, אני מאוד שמחה שגיליתי על זה, ואני לוקחת את הדברים יותר באמת בפרופורציות, וזהו.
את הרבה יותר בוגרת, את אומרת. אהבתי את המשפט שלך, היום אני יודעת את התשובות, ללמה התגייסתי, ללמה עליתי לארץ, ללמה אני פה. יפה. שרה מאיזה פרטי, סמלת. שרה מאיזה פרטי, קודם כל נגיד לך תודה רבה, נאחל לך המון הצלחה. מחזור הטירונים הראשון, ממש רק התחילו, אז יש לך המון אחריות בידיים. תהי מפקדת טובה, תהי מפקדת קשובה, תנחילי להם את כל הערכים ואת כל האהבה של המקום הזה שאת מדברת עליה, ואם המשלחת תצא, אז אני גם מאחלת שתצליחי להעביר להם את המסרים בצרפתית רהוטה. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל, אנחנו נהיה כאן כמו תמיד, יום רביעי, 12:00-13:00. שרה, תודה רבה, ותשמרי על עצמך, ועל אחיך, ובכלל תשמרו על עצמכם. אנחנו מסיימים עם כפיר צפריר, פחד אלוהים, ותשמרו על עצמכם. ניפגש פה שבוע הבא. ביי.
תודה.
השמש עושה לטוב, אמא שלה, ממרוקו, אבא מצפון הים, אפשר להרגיש את הקור, אמא שלה, איך יצא לו טוב, אוי, 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 פחד אלוהים משמור, התוי והבוי, שילוב מסוכן, אוי, 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 אתה לאיסטר בוי, ונרקוד עד אור, עד שילוב מסוכן
השמש ירדה לשחות אמא שלך ממש כמוך מאבא שלך העיניים צבע כחול עמוק מצפון הים ממש רחוק אוי 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 פחד אלוהים משמור את אויבה אבוי השינוי מסוכן אוי 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 את על האיסטר בוי ונרקוד עד אור הבוקר עד שילוב מסוכן יופי לא מפה אבל לאט מלחיצה את עושה לי חוף את מפחידה כל הגוף צמר מורות את עושה לי ים ברדק פחד אלוהים משמור מרסק חם אבל מבט כמו מסיביר לוק של מונדיאל שיער זהב בעיר ממש למאה כפר אבא של המאה עיר יש לה לוק מיוחד והוא ממש מפחיד עד שלוב מסוכן יופי שלך לא ריפור אבל את מלחיצה את עושה לי חום את מפחידה כל הגוף צמר מורות את עושה לי ים ברדק את פחד אלוהים משמור עד שלוב מסוכן יופי לא ריפור אבל את מלחיצה את עושה לי חום
אז כך זה יחזור אליי עוד שעתיים בים וכולם מחייכים מסביב בא לי להרים בא לי למלא כאן חדרים הכל מוכן שעות שמדליקים אצלי אור כל הדברים שקורים